כתוב בשולחן ערוך במחבר בסימן חסרי ד' כמה מילים מענייני דיומא. במחבר בסימן תצ"י ד' כתוב אסור להתענות במוצאי חג השבועות. במחבר לא נפסקה ההלכה, אותה הלכה של איסרו חג לא נמצאת במחבר, וזה כתוב רק ברמו בסימן תצ"י שכל איסרו חג נוהגים להרבות בו באכילה ושתייה, איסור תענית בכלל לא כתוב שם. מוסיפים הפוסקים, אמרו ועוד, מוסיפים שגם איסור תענית ממנהג בלבד. אבל במוצאי חג השבועות כתוב במחבר אסור להתענות במוצאי חג השבועות, זה כאילו יום טוב ואיסור תענית. המקור הוא מסוגיית הגמרא במסכת חגיגה, מפורש שם בגמרא, משום ש מוחרת בחג השבועות נקרא יום קבוח. יש מחלוקת תנאים אם מותר להקריב עולות ראייה ושלמי חגיגה ביום טוב, מחלוקת בית שמאי ותילל. להלכה קיימה להם כבית הלל שמקריבים עולות ראייה ושלמי חגיגה ביום טוב, אבל בכל זאת ביום אחד לא הספיקו כל ישראל להקריב את כל העולות והשלמים שהיו חייבים, אז לכן מוכרת חג השבועות, אז שמו הוא יום תבוח. כך הוא נקרא בלשון הגמרא, הוא נקרא יום תבוח, זאת אומרת זה יום שמקריבים בו את קורבנות החג, ודינו מיוחד. בגמרא כתוב, בגמרא מביאה, סוגיית הגמרא היא כך, רק כמה מילים אני ומודים כולם שאם חלה עצרת להיות בשבת, שיום, זה בשון המשנה, שיום תבוח אחר השבת. אז כתוב במשנה, אין כהן גדול מתלבש בחליו ומותרים באספד ובתענית שלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת. אם קרה מקרה שיום תבוח היה אחר השבת, אם קרה דבר כזה, אז כדי להוציא מליבם של אותם צדוקים, אם אפשר להפסיק להשן בבקשה, להוציא מליבם של אותם שאומרים שעצרת אחר השבת, אז כדי להוציא מליבם, אז תקנו לבטל את הדין של יום תבוח. דהיינו, זה בעצם מעיקר הדין זה יום טוב, רק תקנו ומודים שאם חלה להיות בשבת שיום תבוח אחר השבת, וזה אז לכולי עלמא, גם אליבא דבית הלל לא מקריבים את זה בשבת. בכל זאת אין כהן גדול מתלבש בחיליו, הוא לא מתלבש, כתוב ברש"י, הוא לא מתלבש בכלים נעים בביתו ובשוק ולאו בשעת עבודה כאמר. לא מדובר פה בגדי כהונה, אלא שכהן גדול לא מתלבש בכלים נעים, הכהן גדול לא מתהדר ביום הזה, אין הידור ביום, זאת אומרת לא משתדלים לא לעשות את היום הזה לחג, שלא לקיים חלילה דברי האומרים עצרת אחר השבת. יש איזה דעה של הצדוקים שעצרת היא אחר השבת, וכדי לא לקיים את דבריהם אז ביטלו דין. מקשה הגמרא, והאיתמר או בהתניה, מעשה ומת אלכסה, אלכסנדר כתוב בברייתא בתוספתא, בלוד, ונכנסו כל ישראל לסופדו, ולא יניחם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה. יום טוב סלקא דעתא, אחי ביום טוב מי קעתו, אלא אימא מפני שיום תבוח היה. אז נכנסו ישראל לסופדו את אותו אדם שכנראה היה אדם חשוב, והוא לא הניח אותם, רב טרפון לא הניח להם. אז מקשה הגמרא, הרי רואים מכאן שלא ביטלו את יום תבוח. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן ביום טוב שחל להיות אחר השבת, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת. כשיום טוב חל באמצע השבוע ומוחרת יום טוב הוא באמצע השבוע, אז דינו כדין יום טוב, הוא אסור בהספד, אסור בתענית, וכך דינו, אז חייבים לנהוג בו כל דיני יום טוב. במקרה שזה חל אחר השבת, אז מבטלים את הדין הזה כדי לא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת. המשנה למלך בהלכות כלי המקדש מקשה על המחבר, מדוע אם כן זה לא נפסק להלכה? מדוע לדידן זה צריך להיות, נפסק להלכה? כך מה שכתוב במחבר, שאין מתענים, אין אסור להתענות למוחרת, למוחרת חג השבועות. אז מקשה המשנה למלך, צריך להיות הבדל. אם זה למוחרת אחר השבת, זאת אומרת אם זה ביום ראשון, אז להפך, אז מצווה להתענות, מותר להתענות, לא נוהגים בזה שום דיני יום טוב, כדי להוציא מדברי האומרים שעצרת אחר השבת, חלילה, זאת אומרת לא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת. כך מקשה המשתנה. למה להלכה זה לא מובן? למה לדידן להלכה זה לא מובן? אז אומרים על זה כבר הפוסקים, כתוב בלבוש, כתוב על זה בלבוש, שטעם הדבר הוא שלא לקיים דברי האומרים זה הכוונה לא לחגוג ביחד עם אותם חוגגים. אסור לחגוג ביחד איתם. אבל בזמן שהם אינם, זאת אומרת שאין חוגגים את החג הזה, אין אותם צדוקים כבר לא נמצאים שהם חוגגים בדווקא את הצרת אחר השבת, נמצא שאנחנו לא מצטרפים לאף חלילה עידה רעה שחוגגת את החג הזה עצרת אחר השבת, אם אנחנו לא מצטרפים אליהם אז אין בדבר כפי. הדבר הזה צריך ביאור קצת. נראה עוד, אבל בכל אופן מה שצריך לבאר תחילה זה מה החומר הגדול כל כך ומדוע הדבר הזה הוא דין בעצרת. הבעיה כאן היא בעיה איך לפרש את הכתוב וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. על זה נחלקו. על זה הייתה, על זה נפלה מחלוקת בין הצדוקים לפרושים. והצדוקים פרשו שבת במובן של שבת בראשית. כך הם פרשו. לא כקבלת חז"ל, כמו שהם מפרשים את כל המקראות לא כקבלת חז"ל, כמו שנראה להם לפי השקפתם. האמת היא שהנראה מפשט הכתוב, כמו שהוא כתוב לפנינו, הנראה מפשט הכתוב, אז הוא בוודאי שהוא יותר נוטה אילולי תורה שבעל פה. אז הנראה הפשוט מפשט הכתוב, אז הוא בוודאי נוטה לפרש ממוחרת השבת לא יום טוב אלא שבת. בדרך כלל לא משתמשים במקרים מיוחדים מלרד שבתות השם, מלרד כל נדריכם וכל נדבותיכם. יש מקומות שהתורה משתמשת בלשון שבתות בנוגע ליום, לימים טובים, אבל זה לשון יוצא מן הכלל. הלשון הרגילה היא לא שבת. כשמדברים על שבת מדברים, זאת אומרת כשמשתמשים במילה שבת מדברים על שבת, לא מדברים על יום. והבעיה היא בפירוש הכתוב של וספרתם לכם ממוחרת השבת. יש כאן משהו בפירוש הפסול של הצדוקים שפוסל את עצם היום טוב של עצרת. דהיינו, עצרת שנחגגת ביום ראשון זה דבר פסול, זה דבר לא טוב, זה דבר שצריך למנוע אותו, עד כדי שמבטלים על ידו דין דרבנן שהוא דין קבוע. דין שיום יום תבוח הוא יום טוב, יש צד אפילו שזה דין דהורי, יום תבוח הוא יום טוב. המבטלים פה דין רק כדי לא לקיים דברי האומרים, ויש כאן ויכוח, והוויכוח הזה הוא ויכוח שהוא עובר לכל אורך. לכאורה זאת בעיה לשונית, זאת בעיה איך לפרש פסוק, והצדוקים עושים את הדבר הזה בכל התורה כולה. הם לא עושים את זה פה בדף, הם עושים את זה בכל התורה. הם מפרשים את הכתובים כפי הכתוב וכפי הנראה בהשקפה ראשונה. הם לא מפרשים את הכתוב כפי שנתקבל בתורה שבעל פה. מה חומר היתר שהחמירו פה דווקא במקום הזה? החמירו פה, אם חלילה תהיה עצרת אחר השבת, חלילה הדבר הזה הוא פסול, הוא גרוע, וצריך למנוע בכל מחיר שלעולם לא יחגגו את העצרת אחר השבת, רק עד כמה שחייבים. רק את העצרת דאורייתא, אם זה יוצא אחר השבת. טוב, זה הכל מודיע עד כמה שחייבים. מה הנורא בזה? בסוגיית הגמרא במנחות, שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת, נתפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים מניין לכם? ולא היה אדם אחד שהיה משיבו חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר. אז כך לשון הגמרא, משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד, עמד ותקנה אחר השבת כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. סיבה מספקת לעשות את עצרת אחר השבת בדווקא. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא כבר עובר את הגבול של הפירוש הפשוט של הפסוק וספרתם לכם ממוחרת השבת. יש כאן כבר משהו של עיקר. משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד, עמד ותקנה אחר שבת שיהיו מתענגים יחד שני ימים. זאת אומרת, לצרף להם יום חג אל השבת כדי שזה יהיה יותר טוב. עשה את זה משה רבינו משום שהוא היה אוהב ישראל. קרא עליו מקרא זה, ענה לו רב יוחנן בן זכאי, וקרא עליו מקרא זה, 11 יום מחורב דרך הר סעיר. ואם משה רבינו אוהב ישראל היה, למה הכרן במדבר 40 שנה? ויכוח. יש כאן ויכוח. משה רבינו כן היה אוהב ישראל או לא היה אוהב ישראל. משה רבינו כן אוהב ישראל, משה רבינו לא אוהב ישראל. משה רבינו עשה כך או עשה כך. והוויכוח הזה הוא ויכוח שהוא נוגע לחג של עצרת. זה ויכוח שהוא נוגע לחג של עצרת. זה נוגע לעיקר הפירוש. כמו שהם לומדים. ממוחרת השבת, זה הכוונה ממוחרת שבת בראשית. והיינו שבת. שבת. היום השביעי בשבוע. איך זה מתיישב? איך שני הדברים האלה מחייבים זה את זה? ומה, איזה טעם יש לוויכוח הזה? משה רבינו אוהב ישראל, משה רבינו לא אוהב ישראל. הצדוקים הרי גם להם יש מעלה, כפי הנראה מפשט הכתובים. מה טעם יש? מה הטעם שמשה רבינו אוהב ישראל היה? אז לכן הוא תיקן להם עצרת. זה, מין, זה נשמע כמו דברים בטלים. דברי הבל, בכאורה. משה רבינו אוהב ישראל, אז הוא תיקן להם שני ימים טובים מצורפים. מה זה? סוף שבוע ארוך יותר, נעים יותר, שטויות. זה דברים בטלים. מה הטעם? מה הטעם? איזה טעם יש לדברים האלה? ננסה להבין. העיקר שעליו דנים פה, התורה כפי שהיא מצטיירת בעיניהם של אותם כתות, כפי שהיא מצטיירת בעיניהם, אז התורה באה רק כדי לשפר את המהלך הרגיל של העולם. המהלך של העולם הוא כך, אבל זה צריך שיפור, זה צריך תיקון, זה צריך איזשהו, צריך קצת להשביח את זה, צריך טוב יותר לעשות את זה. אבל התורה היא לא נתפסת כמהלך בפני עצמו, כדבר שהוא מלכתחילה יש לו מהלך אחר לגמרי, אלא הדבר הזה הוא לעולם חייב להיות, לפי דעתם, הדבר הזה חייב להצטרף למהלך של העולם. המהלך של העולם הוא כך, והם מצרפים לזה שזה יהיה טוב יותר. זה כדי להשביח את המהלך הזה שבתוכו אנחנו נמצאים. התורה באה כדי לעשות את העולם יפה יותר, טוב יותר. חלילה, חלילה, רחמנא ליצלן מהעידן. טוב יותר, נעים יותר. לכן המצוות תמיד ניתנות כפי דעתו של המצווה. משום שאם אתה רוצה להנות אותו, אתה רוצה לתת לו, להיטיב איתו, אז לעולם אתה לא יכול להיטיב עם מישהו כנגד דעתו. אפשר לעשות דבר כזה עם תינוק, אם לא ברדה, אבל אם אתה רוצה להיטיב עם ברדה, אז אתה חייב להיטיב איתו לפי המהלך, לפי דעתו שלו. אי אפשר להלביש עליו טוב אלא אם כן אתה כופה את זה עליו. אז הדבר הזה באופן הפשוט לא נקרא הטבה. עצרת אחר השבת זה משום שכל עניינה של עצרת היא באה לעשות טוב יותר את המהלך של העולם. זאת אומרת, לצרף למהלך הרגיל של העולם, שהוא מתחיל ביום ראשון ונגמר בשבת, אז לצרף אליו ולעשות אותו לטוב יותר. עצרת חייבת לבוא אחר השבת. משה רבינו אוהב ישראל היה, דהיינו כל קבלת התורה כולה הייתה מעשה של אהבת ישראל. מעשה של... זה מעשה טוב, זה פשוט להיטיב. להיטיב, לעשות טוב יותר במובן הנמוך ביותר של הדברים, במובן הפשוט, במובן של ההימצאות פה, כמו שנמצאים פה. סדר הדברים הוא לא טוב, כמובן. צריך לסדר את הדברים כך שהם יהיו טובים. והסידור לעשות את כל הדברים לטובים הוא הסידור של התורה. רחמנה, שוב אני חוזר, רחמנה לצלן מהעידה. זאת דעתם של צדוק. עצרת חייבת להיות אחר השבת, משום שכל עניינה של עצרת זה משה רבינו אוהב ישראל. אז חייבים לצרף את זה לשבת. כך זה טוב יותר, כך זה נעים יותר, כך הסדר עצמו משתבר. אבל אנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום, אנחנו יודעים שזה לא. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, שותים 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ואם משה רבינו אוהב ישראל היה, זאת אומרת, אם כל זה בא רק כדי לעשות טוב יותר, למה החרם במדבר 40 שנה? איזה תועלת יש מהאיחור במדבר 40 שנה? עומק הזאת, 11 יום, 11 יום עניינם, שזהו המהלך הטבעי והקבוע והרגיל ממצרים ועד הארץ. 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, זה המהלך הרגיל, המהלך הקבוע. משה רבינו יחרם במדבר 40 שנה כדי לחדש מהלך אחר לארץ. המהלך הזה נפסל. הם לא, אז אי אפשר ללכת באותו מהלך. המהלך הזה לא קיים יותר, הוא איננו. המהלך הזה, אחרי שהוא נפסל על די החטא, הוא לא קיים יותר, אי אפשר ללכת. זהו מהלך כדרכו של עולם. יחרם במדבר 40 שנה את כל סדר המסעות ואת כל האיחור במדבר 40 שנה, זה רק כדי לסלול, ליצור מהלך אחר, מהלך בפני עצמו. כאן הריכוז, אותה דעה תמאה, אותה דעה פסולה של הצדוק, שבה התפיסה של התורה כולה, של עצרת, היא תפיסה בצמוד למהלך הבריאה. ניתן פה דבר טוב, נתנו לנו כאן דבר טוב. ומה זה דבר טוב? דבר טוב זה כל אחד יודע מה זה. במילים אחרות, מצוות להנות ניתנו. אנחנו אבל יודעים שמצוות לאו להנות. לאו להנות ניתנו, זה הכוונה, שהמצוות לא ניתנו לתועלת של... הם לא ניתנו לנו כדבר שניתן לתועלתו של המקבל, אלא כמו שכתוב ברש"י, לעול על צוואריהם. מצוות לאו להנות, אלא לעול על צוואריהם. אנחנו מובטחים מאיתו שאם נלך באותה דרך שהוא ציווה, ויצווינו השם אלוקינו לעשות את החוקים האלה, כמובן לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. זה ודאי, ודאי שזאת אמת, ודאי שזאת אמת. אבל הנתינה לך תחילה הנתינה לך תחילה היא נתינה לעול, היא נתינה להוציא אותנו מהמהלך שלה, היא נתינה שהיא כולה לחייב אותנו להוליך אותנו בדרך אחרת, לא לתת לנו את זה לפי דעתנו, אלא לתת בנו דעת אחרת, שאחרי שנשיג את הדעת ההיא שהיא מלכתחילה מחויבת עליה, אחרי שנשיג את הדעת ההיא נדע במה זה טוב. אבל זה לא ניתן לנו מלכתחילה לכאן, כאן כדי להיטיב איתנו פה, זאת אומרת לתת לנו כאן דבר טוב, דבר טוב שהוא נתפס כטוב במערכת הדברים פה בעולם הזה. מה שנתפס כטוב במערכת הדברים הטובים בעולם הזה זה פירושו עצרת אחר השבת, זה נקרא עצרת אחר השבת. הרבה דברים קשים ישנם בתורה, הרבה אנשים, הרבה אנשים, מה שרבן יוחנן בן זכאי בחר להזכיר את העונש של דווקא את הדבר דווקא זה נוגד את אהבת ישראל, דווקא זה. כל הניסיונות, כל האנשים המרים, החמורים, כל המגפות, גם לא מדברים על עצם העובדה שכולם מתו בנו, גם על זה לא מדברים, זה הרי יותר חמור מההליכה במדבר 40 שנה. הרי הם מתו, גזירת המיטה, הם לא, השבועה הייתה שהם לא יראו את הארץ, לא מזכירים את זה, לא על זה מדברים, מדברים על למה הוליכם במדבר 40 שנה, למה איחרן במדבר 40 שנה. ובוודאי הביאור הוא כאן, הנקודה היא בזה, אם הדבר הזה הוא מצורף למהלכי העולם או שהדבר הזה הוא יצירת מהלך חדש. גם זה גופה, שפירוש הכתוב שבת נחלקו בו, זאת אותה מחלוקת, אותה מחלוקת עצמה. אם פירוש הכתוב שבת זה שבת בראשית, ופירוש הכתוב שבת זה פסח, זה יום טוב של פסח, לדעתם שלהם אין שבת אחרת, אין שבת אחרת, אין חוץ מהמהלך הזה. המהלך הזה כמו שהוא, וכל מיני השבחות, כל מיני תוספות, עד כמה שאפשר להיטיב, אבל המהלך הזה מתוך עצמו, ולהיטיב, להיטיב, יותר להיטיב, לעשות את זה טוב יותר. אין חוץ משבת. אבל כשיום טוב נקרא שבת, עניין הדבר הזה הוא שיש כאן שבת בראשית נוספת, יש כאן עוד שבת. זאת אומרת, כדרך שהשבת בראשית היא תכלית מעשי שמיים וארץ, אז נפתח כאן עוד מהלך, והוא יש לו שבת משלו, זה עוד מהלך, זאת עוד בריאה ועוד תכלית, עוד שבת, זאת שבת בפני עצמה, זאת שבת אחרת. לדידם השבת חייבת להיות מצורפת, הכל חייב להיות מצורף למהלך הרגיל של הבריאה, הוא נמצא בתוך אותה מסגרת. ואם מדברים על שבת, אז מדברים פה על השבת הידועה, על השבת דקביה וקיימה, על אותה שבת, על שבת בראשית. זאת אותה מחלוקת, אותה מחלוקת, זאת המחלוקת, זאת המחלוקת בעצמה. עצרת צמודה לשבת היא אותה סיבה שאי אפשר לפרש ממוחרת השבת, ממוחרת יום טוב ראשון של פסח, בשום אופן, בשום אופן, זה לא ניתן להתפרש כך, בשום אופן. הכל הוא בתוך אותה מסגרת של שבת. ואם מדברים על שבת, מדברים על זה, על השבת הזאת. אין כאן מהלך חדש, המהלך הוא אותו מהלך בתוך אותה מסגרת, כך מתחייב פירוש הכתוב, וממילא מתחייב שעצרת אחר השבת כדי שיהיה
כדי שהעצרת והשבת יהיו צמודות זו לזו, כדי שהעצרת תעשה את, את כל המעלה טוב יותר, טוב יותר, נעים יותר, עצרת אחר השבת.
מצאנו רב יוחנן בן זכאי שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילין עובדיה דעתון עבדין נראים כמין כשפים. אתם מביאים פרה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים את אפרה, ואחד מכם מתאמה למת, מזים עליו שניים או שלושה טיפים, ואתם אומרים לו תחלת. שאל אותו נוכרי, אותו גוי, שאל את רבן יוחנן בן זכאי, זה נראה כמו קישוב, זה נראה כמו פעולת קישוב. אמר לו, נכנסה בך רוח תזזית מימיך, ראית אדם שנכנסה ברוח תזזית? אמר לו, הם. אמר לו, מה אתם עושים? אמר לו, מביאים עיקרים ומאשנים תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורח. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך, כך הרוח הזו רוח טומאה, דכתיב וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, מזים עליו מי נידה והוא בורח. כך ענה רבן יוחנן בן זכאי לאותו גוי, לעובד כוכבים. לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה דחית וקנה, לנו מה אתה אומר? אותו, את הגוי הזה, דחית וקנה, לא חייבים למסור לו דברי תורה לפה, יעשו אפילו. הוא שואל שאלה, צריך לענות, כדי שלא יהיה. לזה דחית וקנה, לנו מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא המת מתמר ולא המים מתארים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי לעבור על גזירתי. בכתיב זאת חוקת התורה. מה כאן הוויכוח? מה כאן הנושא? מה כאן הנידון? מסביר את זה המערב. אותה שאלה. לגוי אי אפשר להסביר בשום פנים ואופן מהלך אחר מאותו מהלך שבתוכו הוא חי. חוץ ממהלך הבריאה, אין אפשרות לבאר לו. במה הדבר הזה משפר יותר, אבל הדבר חייב להיות נתפס מתוך המערכת הזאת. מתוך המערכת, פה בתוך המערכת הזאת, איך זה טוב יותר? כאן. מה זה עושה? מה זה פועל בתוך המערכת? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, את מה שהוא אמר. את מה שהוא אמר. זאת אומרת שהדבר הזה הוא פועל גם, יש לזה חלק. זה נתפס גם בתוך מערכת דרך הטבע. גם בדרך הטבע הדבר הזה פועל משהו. אבל חלילה להעלות על הדעת שתהיה תורה, תורה שלמה שלנו מצורפת לשיחה בתהילה שלהם, חלילה וחלילה. לזה דחית וקנה, לנו מה אתה אומר? לנו מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא זה ולא זה. זאת אומרת, לא זה מתוך המערכת הזאת ולא זה מתוך המערכת הזאת, לא זה פועל כך ולא זה פועל כך. המערכת ששני הדברים האלה פועלים, זאת מערכת שהיא נקראת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי. פירוש המילה חוקה חקקתי, תמיד המילה חקוק עניינה תמיד לחצוב בתוך הדבר ולעשות, כשהדבר חקוק אז הוא נמצא בדבר הזה באופן של כדרך, כמו שאנחנו יודעים, חקיקה. אז הדבר נחצב בעצמו של דבר. זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה, והכוונה שפה נחצב מהלך חדש, פה נחקק, פה נסלל מהלך אחר. זה לא במהלך הרגיל, כאן בחוקת התורה. אז המים הולכים לפי התעלה של אותה חקיקה. זאת מערכת אחרת, זה סדר אחר, זה מהלך אחר, זה מהלך בפני עצמו. חלילה הוא כולו מכוון להוציא מליבם של אותם חליל, אותם כופרים. חלילה, זה החומר הנורא של עצרת אחר השבת. חלילה,
לא להעלות על הדעת עצרת אחר השבת. אסור לחגוג עצרת אחר השבת. יש דבר מוזר מאוד לשעות תורה. התורה קוראת לכל ברית בין שניים, התורה קוראת לזה בלשון קריטה, קריטת ברית, נחרטת ברית, קורטים ברית. ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם. ברית נחרטת. ולא מספיק הביאור הרגיל, גם בראשונים זה כתוב, גם בגרא זה כתוב יותר באריכות. הביאור הרגיל הוא לא מספיק כל כך, זאת אומרת צריך להוסיף, לבאר. הבריתות כולן נעשו על ידי קריטה, זאת אומרת על ידי חיתוך, כמו ברית בנפטרים, כמו כל קריטות. והגרא מוסיף ומסביר את זה, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, הגרא מוסיף ומסביר את זה, שכשאדם רוצה שישאר אצל השני שהוא בן בריתו, ישאירו זה אצל זה משהו מעצמם כדי שהם לא ייפרדו. זה נקרא בני ברית. בני ברית הם נקראים כאלה שהם לא נפרדים, הם נמצאים יחד גם כשהם נפרדים, הם בני ברית. אז הוא קורט מעצמו משהו שהוא עיקר אצלו, הוא משאיר את זה אצל השני כדי שגם באופן כזה לא ייפרד. כל זה נכון, כל זה אמת לאמיתה, אבל עדיין זה לא מסביר את המילה קריטה. המילה קריטה עניינה בלשון תורה, המילה קריטה עניינה כרת, עניינה פסיקת חיות. כל הדברים האחרים אפשר למצוא בשמות אחרים לחיתוך. למה קריטה? קריטה זה לשון אחרת. מדברים על ברית שהיא כולה קשר, ומצרפים לזה מילה שהיא כולה ההפך הגמור. קריטת ברית זה מילה שכששמים לב היא צורמת את האוזניים, הניגוד צורם את האוזניים. מה זאת אומרת קריטת ברית? הברית היא כולה קשר, היא כולה יחד, היא כולה שייכות, והקריטה היא כולה ההפך, היא כולה דבר נחרט, נחרט. לשון התורה על כרת היא תמיד לשון, לשון התורה כרת היא תמיד לשון. חלילה פסיקת חילוץ. איך צריך להבין לשון כזאת שמדברת? איך זה נתפס? לשון כזאת שמדברת בדווקא בעניין דווקא. כנראה שהעניין בזה הוא, וזה עצם עצמה של ברית. עצם עצמה של ברית הוא בזה שהברית הפכה להיות דבר שהחיים תלויים בו. זאת אומרת שהברית כוללת בתוכה פסיקת חיות של מערכת קודמת. המערכת הקודמת נפסקה, היא נחרטה באמת, ומכאן ואילך אז החיים תלויים בברית. מכאן ואילך אין חיים חוץ מהברית. הברית עצמה היא כוללת קריטה, אין תוספת של ברית על גבי מהלך קודם. ברית בלי קריטה זאת לא ברית. אין מציאות, אין ולא ייתכן שיהיה מציאות בעולם של ברית בלי קריטה. המילה ברית עצמה כתוב ברמב"ן בתפילת פרשת נוח במקום במקום הראשון שכתובה המילה ברית בתורה. זאת אומרת, בברית מדובר על הברית נוח לכניסה לתיבה. ברית היה צריך על הטרות, כמו שכתוב ברש, שלא יזיקו, שיתנו לו את האפשרות להיכנס לתיבה. היה צריך לתת ברית. אז במקום הראשון שכתוב ברית, הרמב"ן מסביר את המילה, מה פירוש המילה ברית. אז אומר הרמב"ן שברית זה מלשון בריאה, וזאת מילה נסמכת, כאילו היית אומר בריאת. ברית עניינה בריאת. זה דבר חדש. זה תוכן העניין של ברית. זה עצמו, זה נקרא ברית. זה נקרא ברית. ברית זה נקרא שהבריאה כעת מקבלת פנים חדשות. הבריאה עצמה זה ברית. זאת אומרת, יש כאן בריאה וזה נשמח לבריאת עולמי, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. יש כאן שם חדש, זאת אומרת, בריאה חדשה בבריאה. דהיינו, מכאן ואילך, אז זאת צורתה של הבריאה בעצמה. כאן עניין הברית. כל הבריתות, אם מצאנו חלילה, ישמר לך, תן תכרות ברית ליושבה, ישמר לך עצם קריטת ברית עם יושב הארץ. זה מעשה עשו. עצם תכרות, פן תכרות, ישמר לך פן, אלה שני לאווים, ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ. זאת מערכת קשר שיוצרת מצב שהנשמה תלויה בזה, עצם החיים תלויים בזה. יש אפילו רמז כלשהו בהלכה, יש תשובה בכתם סופר שעצם מעשה הברית, ברית מילה לתינוק בן 8 ימים, זה מעשה שמצד הדין הפשוט אז היה מותר לחלל שבת רגיל, באופן רגיל היה מותר לחלל שבת כדי לא לעשות את זה. זה מעשה שיש פה פיקוח, יש פה סיכון נט. הפעולה הזאת בעצמה הזאת, לפי פשוטם של דברים, היה מותר לחלל שבת. במצב הפשוט היה מותר לחלל שבת כדי לא לעשות דבר כזה. זאת אומרת, כדי להינצל מדבר כזה, אם יהיה ילד בן 8 ימים, בכל סכנה זה היתר הוא בצורה מוגבלת, בצורה אחרת מאשר ביתר דיני התורה. הדבר הזה הוא מלכתחילה סכנה. יש כאן ציווי מלכתחילה להיכנס בסכנה. והדבר הזה הוא מוזר. איזה מין גזירת כתוב זה? התורה אומרת וחי בהם, ובכל מקום מחמירים בפיקוח נפש עד קצה הגבול, עד כמה שאפשר. וכאן התורה מלכתחילה מצווה להיכנס לסכנה. למה? 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 מלכתחילה לעשות מעשה שהוא פוגע, ומלכתחילה מעשה שהוא מתיר מכללו את וחי בהם. מסתבר שזה עצם העניין של ברית. אין קריטת ברית בלי מסירת נפש. אבל לכן יש פה טעם של מסירת נפש. כמובן, במקום סכנה ממש, במקום סכנה ודאי, אסור. אסור, זה ודאי שאסור למות. אסור למות, משום שעה שאז לא מכניסים אף אחד בברית, כמובן. אבל זה מהלך אחר. זה דין אחר. זה דין בפני עצמו, זה דין מיוחד פה. אבל מלכתחילה המצווה הזאת היא מצווה שהיא בדרגה אחרת מכל יתר המצוות. היא מצווה שהיא עומדת מלכתחילה בצורת חיוב אחרת מכל יתר המצוות. וטעם הדבר הוא כמו שאנחנו מדברים פה. ברית היא מלכתחילה באה עם זהות. כאן אנחנו קורטים ברית. וזאת הצורה של קריטת ברית. קריטת ברית פירושה קח את חיי. חיי כעת הם בברית. הדין עצמו מחייב שיום תבוח של עצרת, דהיינו היום הזה, מוכרת עצרת, מוכרת חג השבוע, צריך להיות יום טוב. הוא באמת יום. אסור בהספד, אסור בתעני, מצווה של ריבוי אכילה ושתייה. יום טוב. זה יום טוב, ככה הדין. נפסק להלכה. יש
יום הקרבת קורבן ויום הקרבת קורבן לכל ישראל הוא יום טוב. זאת אומרת, מדובר על קורבן מיוחד, קורבן שבא מזמן לזמן, כמו שמדובר בתוספות בפסחים, תחילת מקום שנהגו. המשנה למלך מעריך בזה לפרק רב מלכות כלי המקדש. זה ברור, זה יום טוב, זה יום. אבל אם היום טוב הזה קורה למחרת שבת, זאת אומרת, אם הוא קורה במקרה ביום ראשון, אם זה קורה ביום ראשון, אז יש מצווה לבטל אותו. מצווה לבטל אותו. מצווה שהכהן גדול לא יתלבש בבגדי הדר. ומספידים ומטענים נוהגים כחור לכל דבר. למה? כדי להוציא מליבה. פירוש הדבר, השם יום טוב כאן הוא היום טוב של הצרת. זהו יום הקורבנות של הצרת, יום שכעת זהו החג, החג של הצרת. אין לך חילול הצרת גדול יותר מאשר לעשות את היום טוב אחר השבת. הפעולה הזאת היא חילול יום טוב. עצרת אחר השבת היא חילול יום טוב. אין לך פגיעה ביום טוב של עצרת יותר מזה, יותר מזה. זה מה שרצינו לבאר. אנחנו בני בריתו של בורא העולם, וההלכה כפי שקיים עליו, אז היום זה יום השנה למתן תורת. זאת אומרת, זמן מתן תורתנו היה בזיין ציון, כמו שכבר מבואר בפוסקים. היום זה יום הברית. ויגד לכם את בריתו עשרת, אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים. כביכול בורא העולם אמר לנו את בריתו. עשרת הדברים הם בריתו. ולכן על כל דיבור ודיבור כתוב בגמרא, פרחה נשמתו. עד שהוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה, טל שעתיד להחיות בו את המתי, הוא חזר והחייה לו. משום שעשרת הדברים הם בריתו, ויגד לכם את בריתו עשרת הדברים. עם הברית הזאת אנחנו הולכים. ועל הברית הזאת אנחנו מוסרים את נפשנו. המילה כי הן חיינו, שאנחנו משתמשים בנוגע לתורה, היא כפשוטה. עברנו מהבריאה ההיא ונכנסנו לבריאה הזאת. זאת ברית. על כן השם אלוקינו, בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הן חיינו ואורך ימינו.